בוקר טוב, זוהי.
בוקר אור, יאניס, ובוקר טוב לכל המאזינים שלנו. יום ראשון, 13 בספטמבר.
מגזין סוף השבוע שלנו. זמן לקחת נשימה אחרי כל חדשות השבוע, ולהבין לאן הדברים הולכים. נדבר היום על הכיס של כולנו, קצת הקלה במחיר הדלק, אבל ריבית שעולה.
וגם על נושא שמדברים עליו בכל בית קפה בלימסול ובפאפוס, מחירי הדיור המטורפים, והשאלה, האם אנחנו, הזרים, חלק מהסיפור, וגם הזהרה חשובה מהמשטרה.
כל הסיפורים והעדכונים תמיד זמינים באתר שלנו, כפריסין אונליין.
בדיוק, כפריסין.online. בואו נתחיל.
אתם מאזינים לקפריסין אונליין, חדשות הקהילה הישראלית בקפריסין.
השבוע הזה היה סיפור קלאסי של חדשות טובות וחדשות רעות לארנק של כולנו. נתחיל עם הטובות. הממשלה בניקוסיה החליטה להאריך שוב את ההנחה במס על הדלק, הפעם עד תחילת נובמבר. זו הקלה קטנה, אבל מורגשת. אם ניקח מיכל דלק ממוצע של 50 ליטר, ההנחה הזאת חוסכת לנו קצת יותר מ-4 אירו בכל תדלוק. זה לא ישנה את מצבנו הכלכלי, אבל כשנוסעים כל יום לעבודה או מסיעים את הילדים לחוגים, זה בהחלט נחמד. זאת הפעולה המקומית, ההחלטה של ממשלת כפריסין לנסות ולהקל על יוקר המחיה. אבל מול ההקלה הקטנה הזאת הגיעה השבוע בשורה גדולה ופחות משמחת מפרנקפורט. הבנק המרכזי האירופי, ה-ECB, העלה שוב את הריבית בכל גוש האירו. המטרה שלהם היא להילחם באינפלציה הגבוהה שעדיין מרימה ראש בכל אירופה. הבעיה היא שההחלטה הזאת, שמתקבלת אלפי קילומטרים מכאן, נוחתת ישירות על חשבון הבנק שלנו פה, בקפריסין. למה זה משנה לנו? כי כל מי שיש לו כאן משכנתה בריבית משתנה, יראה בקרוב את ההחזר החודשי שלו עולה שוב. כל בעל עסק שלקח הלוואה מהבנק כדי להרחיב את הפעילות, ירגיש שעלויות המימון שלו מתייקרות. זו המציאות הכלכלית החדשה. מצד אחד, ממשלה מקומית שמנסה לעזור עם פלסטר זמני על מחיר הדלק, מצד שני, מנגנון כלכלי אירופי אדיר שמהדק את החגורה כדי לרסן את האינפלציה. חשוב לזכור, ההנחה על הדלק היא זמנית, עד נובמבר. הריבית הגבוהה, ככל הנראה, תישאר איתנו לתקופה ארוכה יותר. זה משהו שכל אחד מאיתנו צריך לקחת בחשבון בתכנון התקציב המשפחתי או העסקי לחודשים הקרובים.
אחת השאלות הכי רגישות שרבים מאיתנו שואלים את עצמם בשקט היא, האם אנחנו, הישראלים, שקנינו פה בתים או סוחרים דירות, חלק מהסיבה שמחירי הנדלן בקפריסין כל כך גבוהים? השבוע, השאלה הזאת עלתה לדיון ציבורי רחב, והיא נוגעת ישירות בחיים של כולנו. העיתון Cyprus Mail, וגם כלי תקשורת אחרים, הקדישו לכך כתבות נרחבות. הנתונים הרשמיים מראים זינוק חד ברכישת נכסים על ידי אזרחים שאינם כפריסאים. השיח המקומי, זה ששומעים ברדיו הכפריסאי או קוראים בעיתונים, מלא בסיפורים על זוגות צעירים מקומיים שלא מצליחים לקנות דירה ראשונה, במיוחד בלימסול ובניקוסיה. הם מרגישים שהם מתחרים מול רוכשים זרים, שמגיעים עם הרבה כסף מזומן ופשוט דוחקים אותם מחוץ לשוק. זה יוצר תסכול אמיתי ומתח חברתי. חשוב שנהיה מודעים לשיחה הזאת שמתנהלת סביבנו. זה לא שיח עוין כלפי זרים, אלא ביטוי לדאגה אמיתית של הקהילה המקומית מהעתיד של הילדים שלהם. וכאן אנחנו נכנסים לתמונה. הקהילה הישראלית היא בהחלט חלק משמעותי מהגל הזה של רוכשים ושוחרים זרים, לצד קהילות רבות אחרות. באנו לכאן כי זיהינו איכות חיים, ביטחון והזדמנויות עסקיות. הנוכחות שלנו תורמת לכלכלה, אבל אין ספק שהיא גם משפיעה על שוק הדיור. הדיון כרגע הוא מה הממשלה צריכה לעשות. האם להטיל מגבלות? האם לבנות יותר פרויקטים לזוגות צעירים? עוד אין תשובות ברורות, אבל הדיון עצמו לא הולך להיעלם. עבורנו זו תזכורת להיות שכנים טובים ורגישים, ולהבין את הלחצים והדאגות של הקהילה שבתוכה בחרנו לחיות.
<עד, עכשיו לסיפור שהיה הכותרת הראשית השבוע עבור אלפי ישראלים שעובדים כאן בסקטור השירותים הפיננסיים, בפינטק ובהשקעות. יש יור חדש לרשות ניירות הערך הכפריסית, הסייסק. זה אולי נשמע טכני, אבל זה מינוי עם השפעה אדירה על אחת התעשיות המרכזיות שבהן הקהילה שלנו מעורבת. קודם כל, מילה על מה זה סייסק. זו הרשות שמפקחת על כל חברות ההשקעות, ברוקרים, חברות פורקס ופינטק שפועלות מקפריסין. היא זו שנותנת את הרישיונות, קובעת את הכללים ומוודאת שכולם עובדים לפי החוק. המוניטין החזק של סייסק בשנים האחרונות הוא הסיבה המרכזית שקפריסין הפכה למרכז פיננסי אירופאי אמין ומושך, וזה מה שהביא לכאן חברות רבות וגם עובדים רבים מישראל. היור היוצא, ג'ורג' תאוכרידיס, זוכה להערכה רבה על כך שבחמש שנות כהונתו הוא ניקה את המערכת והעלה את הרמה של הרגולציה. כעת מחליף אותו ג'ורג' קרטזיאס, דמות מוכרת בתחום, שחוזר לסייסק אחרי תקופה בבנק המרכזי של קפריסין. השאלה הגדולה שכל התעשייה שואלת עכשיו היא האם המינוי הזה מסמל המשכיות או שינוי. האם קרטזיאס ימשיך את הקו המחמיר והיציב של קודמו, זה שנתן ודאות לשוק? או שאולי הוא יביא איתו גישה אחרת, אולי קלה יותר, או אולי דווקא נוקשה יותר בתחומים מסוימים. החודשים הראשונים לכהונתו יהיו במעקב צמוד. כל הצהרה שלו, כל החלטה, תיבחן בזכוכית מגדלת על ידי מאות חברות בלימסול, בניקוסיה ובכל קפריסין, שהעתיד העסקי שלהן תלוי במידה רבה בכיוון שאליו ינווט היור החדש את הספינה.
ועכשיו אני מבקשת מכולם להקשיב בריכוז רב. משטרת קפריסין פרסמה השבוע אזהרה דחופה לציבור לגבי הונאה טלפונית מתוחכמת שכבר פגעה בכמה תושבים. היכרות עם השיטה הזאת יכולה לחסוך לכם המון כסף ועוגמת נפש. כך בדיוק עובדת ההונאה, שלב אחרי שלב. אתם מקבלים שיחת טלפון. על הקו נמצא אדם שמציג את עצמו בקול רשמי וסמכותי כשוטר מיחידת הסייבר של משטרת קפריסין. הוא אומר את שמכם, ולפעמים יש לו פרטים נוספים עליכם. המטרה הראשונה היא להלחיץ אתכם. הוא יגיד לכם שהשם שלכם או חשבון הבנק שלכם עלו בחקירה פלילית חמורה, כמו הלבנת הון או משהו דומה. באופן טבעי, אתם נכנסים לפאניקה. ואז מגיע השלב המסוכן. השוטר מציע לכם עזרה. כדי להגן על הכסף שלכם, או כדי לפתור את הבעיה, הוא מורה לכם להעביר את כל הכסף בחשבונכם לחשבון בנק בטוח שהוא יספק לכם. לפעמים הם גם מבקשים סיסמאות או פרטי כרטיס אשראי. וכאן מגיע המסר הכי חשוב של המשטרה, ואני רוצה להדגיש אותו. משטרת קפריסין, או כל גוף אכיפת חוק אחר, לעולם לא תבקש מכם כסף בטלפון. לעולם לא. הם בחיים לא יבקשו מכם סיסמאות, פרטי חשבון בנק, או להעביר כספים לחשבון אחר. אם אתם מקבלים שיחה כזאת, הדבר היחיד שצריך לעשות הוא לנתק מיד. לא להתווכח, לא לשאול שאלות, פשוט לנתק. בבקשה, דברו על זה עם החברים שלכם, עם בני המשפחה. במיוחד עם הורים מבוגרים שאולי פחות מודעים ועלולים ליפול בפח. הכלל פשוט. שוטר בטלפון שמבקש כסף, זה נוכל.
כל מי שניסה ללכת ברגל בטיילת של לימסול או במרכז העיר ניקוסיה לאחרונה, מכיר את התופעה הזאת מקרוב. חברי פרלמנט בקפריסין החלו לדבר השבוע על מה שהם מכנים האנרכיה של הקורקינטים החשמליים. זה נושא שמעסיק את כולם. עבורנו כישראלים, המראה הזה מוכר מאוד. זה מרגיש קצת כמו תל אביב לפני כמה שנים. קורקינטים ואופניים חשמליים הם כלי תחבורה נהדר, אין על כך ויכוח. הם מהירים, זולים יחסית וידידותיים לסביבה. אנחנו מבינים היטב את היתרונות. אבל בקפריסין, הבעיות סביבה מתחילות לצוף ובגדול. מספר התלונות מהציבור על קורקינטים הכפיל את עצמו בשנה האחרונה. הבעיות הן אותן בעיות שמוכרות מכל העולם. רוכבים שנוסעים במהירות על מדרכות בין הולכי רגל ומשפחות עם ילדים,
ובעיקר קורקינטים להשכרה שנזרקים בסוף השימוש באמצע המדרכה, וחוסמים מעבר לעגלות תינוק או לכיסאות גלגלים. הדיון בפרלמנט כרגע הוא מה עושים עם זה. המצב הנוכחי הוא שאין כמעט חוקים ברורים ואכיפה. עכשיו מדברים על שורה של פתרונות אפשריים. האם לחייב כסדות? האם להגביל את המהירות באזורים מסוימים? האם לקבוע אזורי חנייה מסודרים לקורקינטים להשכרה? והשאלה הגדולה היא איך אוכפים את כל זה. מה שבטוח הוא שהמצב הולך להשתנות. אי אפשר להתעלם יותר מהתלונות. צפו לתקנות חדשות שינסו להסדיר את התחום. המטרה היא לא לאסור על השימוש בקורקינטים, אלא לשלב אותם במרחב העירוני בצורה בטוחה ומכבדת יותר. זה עוד סימן לכך שהערים בקפריסין מתפתחות ומתמודדות עם אתגרי המודרניזציה, ממש כמו כל עיר גדולה אחרת. בינתיים, אם אתם רוכבים, סעו בזהירות, ואם אתם הולכי רגל, תסתכלו היטב לצדדים.
בזמן שרובנו מתרכזים בחיים שלנו בערים שלאורך החוף, הממשלה הכריזה השבוע על תוכנית לאומית שאפתנית שמתמקדת בחלק אחר לגמרי של האי, הרי הטרודוס היפים. הנשיא קריסטודולידיס הציב יעד שנשמע כמעט דמיוני, להכפיל את אוכלוסיית הכפרים באזורי הערים בעשור הקרוב. המספרים מדברים על קפיצה מכ-32 אלף תושבים כיום ליותר מ-60 אלף. למה הממשלה עושה את זה? זו תופעה שמוכרת ממקומות רבים בעולם, וגם ישראל. צעירים עוזבים את הכפרים והאזורים הכפריים לטובת הזדמנויות התעסוקה והחיים בערים הגדולות, והכפרים מזדקנים ומתרוקנים. הממשלה הכפריסית רוצה להילחם במגמה הזאת, ולהפיח חיים חדשים בקהילות ההרריות ההיסטוריות של האי. הדרך לעשות זאת, לפי התוכנית שפרטיה המלאים יפורסמו בקרוב, היא באמצעות תמריצים כלכליים משמעותיים. המדינה תציע מענקים וסובסידיות למשפחות, בעיקר צעירות, שיבחרו לבנות או לקנות בית באחד הכפרים בערים. המטרה היא למשוך אוכלוסייה מקומית חזרה אל השורשים. אז למה זה אמור לעניין אותנו, שחיים בעיקר בלימסול, בפאפוס או בלרנקה? גם אם אנחנו לא מתכננים לעבור לכפר בערים, מדובר בפרויקט לאומי אסטרטגי. בטווח הארוך, אם התוכנית תצליח, היא עשויה להקל במעט את לחץ הביקושים על הדיור באזורי החוף. בנוסף, היא מסמנת השקעה ממשלתית גדולה בתשתיות באזור הטרודוס. כבישים, בתי ספר, שירותים. זה יכול להפוך את האזור לאטרקטיבי עוד יותר לטיולי סוף שבוע, ואולי אפילו לפתוח הזדמנויות עסקיות חדשות בתחומי התיירות והאירוח. זו הצצה לחזון ארוך הטווח של הממשלה לעתידה של קפריסין.
אולי שמתם לב השבוע לתנועה צבאית ערה מהרגיל באזור נמל לרנקה והים הפתוח מולו. לא היה מדובר באירוע ביטחוני חריג, אלא בתרגיל צבאי משותף של כוחות מיוחדים מקפריסין וממצרים. התרגיל הזה התמקד בתרחיש מאוד ספציפי ומורכב, תגובה לאירוע של איום כימי, ביולוגי, רדיולוגי או גרעיני בים. זה אולי נשמע כמו תסריט מסרט, אבל בעולם של היום, צבאות חייבים להיות מוכנים גם לתרחישי הקיצון המסוכנים ביותר. עצם קיום התרגיל מעיד על רצינות ועל יכולות גבוהות. אבל הסיפור הגדול יותר הוא לא התרגיל עצמו, אלא ההקשר שלו. זו לא פעילות חד פעמית. התרגיל הוא חלק ממערכת בריתות ביטחונית שהולכת ומתהדקת במזרח הים התיכון. קפריסין, יוון, מצרים וישראל משתפות פעולה באופן קבוע בתחומים צבאיים ומודיעיניים. המדינות האלה רואות את עצמן כציר של יציבות וביטחון, באזור שהוא לא פעם הפכפך ומורכב. עבורנו, תושבי קפריסין, זה אחד מסיפורי הרקע השקטים והמרגיעים. זה מזכיר לנו שהאי הזה הוא לא רק מקום יפה עם מזג אוויר נוח. קפריסין היא מדינה מערבית, חברה בייחוד האירופי, עם צבא מקצועי ועם בריתות אסטרטגיות חזקות. שיתוף הפעולה הביטחוני עם מדינות שכנות כמו מצרים תורם באופן ישיר לתחושת הביטחון והיציבות, שהיא אחת הסיבות המרכזיות שבגללם רבים מאיתנו בחרו לבוא ולחיות כאן.
זה בדיוק ההפך מהמציאות הביטחונית המתוחה שאנחנו מכירים היטב מחלקים אחרים של המזרח התיכון.
ולסיום, סיפור שנשמע כאילו נלקח ישירות מסרט ריגול, והוא מתרחש ממש כאן, בחצר האחורית שלנו בלימסול. השאלה שנשאלה השבוע בכותרות העיתונים בבריטניה היא, האם מתחם הקזינו הענק City of Dreams הוא בעצם בסיס פוטנציאלי לריגול סיני? הטענה שהופיעה בדיווח בריטי היא די פשוטה. הגובה העצום של מגדל המלון בקזינו, בשילוב עם העובדה שיש לו קשרים עסקיים סיניים, הופך אותו לנקודת תצפית אידיאלית. תצפית על מה? על הבסיס הצבאי הבריטי החשוב באקרוטירי, שנמצא לא רחוק משם. בסיס אקרוטירי הוא לא סתם עוד בסיס, הוא מרכז איסוף מודיעין קריטי עבור בריטניה, ארצות הברית ובעלות ברית מערביות אחרות. העיתון הכלכלי המקומי, Financial Mirror, ניתח את הדיווח הזה והכניס אותו להקשר רחב יותר. לא מדובר רק בבניין גבוה, מדובר בביטוי מקומי של המאבק הגיאופוליטי הגלובלי בין המערב לבין סין. קפריסין נמצאת במיקום ייחודי במאבק הזה. מצד אחד, היא חברה באיחוד האירופי ומארחת על אדמתה בסיסים בריטיים. יש לה קשרים אדוקים עם ארצות הברית ועם ישראל. מצד שני, היא מושכת השקעות גדולות מסין, כמו בפרויקט הקזינו. האם באמת יש מרגלים סינים שמסתכלים ממשקפות מחלונות הקזינו? אין לנו דרך לדעת. אבל הסיפור הזה ממחיש בצורה מרתקת איך הזירה הבינלאומית הגדולה מגיעה עד אלינו, ואיך בניין שאנחנו חולפים על פניו כל יום יכול להפוך לחלק מסיפור של מתח בין מעצמות. זו תזכורת לעולם המורכב שבו אנחנו חיים, כפי שהוא נשקף מחלון המלון הגבוה ביותר בלימסול.
תודה רבה זוי. ותודה לכם, המאזינים שלנו, שהייתם איתנו במגזין סוף השבוע של קפריסין אונליין. כל הסיפורים ששמעתם ועדכונים נוספים לאורך כל השבוע מחכים לכם באתר שלנו, kafrisin.online. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרינו בספוטיפיי כדי לא לפספס אף תוכנית. אנחנו חוזרים מחר בבוקר עם כל חדשות היום, כמו תמיד עד השעה 7. שיהיה לכולנו המשך יום ראשון נעים ושבוע מצוין. תודה שהאזנתם לקפריסין אונליין, חדשות הקהילה הישראלית בקפריסין. בקרו באתר www.kafrisin.online.